אהלן, ברוכים הבאים לתרגיל בהקשבה 04, והפעם אנחנו עם חבר יקר, אביב בחר, שהוא בעצם, אני אתחיל למנות, אבל מה שאני מכיר לפחות, מוזיקאי, מכונן לטעמי, כותב, מלחין, נגן כלי מיתר, אולי נרחיב על זה בהרחבה, חבר יקר, איש יקר, אנחנו לא נשחק אותה שאנחנו לא מכירים, שיתפנו פעולה.
לא פעם.
ואנחנו, יש לנו גם תוכניות לעתיד. Yeah. ואני שמח לארח אותך פה אצלנו, בחדר שלנו, בריבל 4.
שמח להיות פה, איזה מקום מהמם.
כן, האמת שפתחנו אותו בהתחלה, ואני התחלתי לעשות, עשינו כמה פודקאסטים כאלה שהם בטא טסטינג וניסוי וטעייה. והתאהבתי בפורמט, כאילו, קראתי לזה תרגיל בהקשבה, כאילו, אמרתי, אוקיי, אני אלמד קצת איך להקשיב לאנשים, וזהו, אנחנו מתגלגלים משם, אנחנו מדברים הרבה על דברים שמעניינים אותנו, אבל מה שמעניין אותנו בעיקר, השראה, יצירתיות. מה שלומך?
טוב, נסה לחיים.
נסה לחיים.
לחיים, לחיים.
בטח.
שלומי.
איך אתה בימינו?
נתחיל מזה שעדיף להגיד טוב. אתה יודע, כי... נדבר קודם כל על הכללי, ואז נגיע לאישי. אני חושב אתה יודע, זה מהרבה שיחות שהיה לי עם הרבה אנשים גם בתקופה האחרונה, וזה משליך עליי גם, שאנחנו במדינה כזאת ובמציאות כזאת שקשה להרים את הראש. אז... נורא קל להיות במקום של לא טוב, לא טוב לנו, כאילו איך תפתח חיים, איך תפתח קריירה, איך תפתח מוזיקה, איך תפתח דברים שכל יום יש לך אירוע חדש בחדשות ודברים לא טובים. וחייב להגיד שעם כל המכות למיניהם שנופלות עלינו, וספציפית גם עליי, לא משנה, כל מיני קטנות למיניהם, שאותי שיט זה מדרבן קצת.
זאת אומרת
שאני מאמין שכבר שמעת את זה לא מעט אומנים, אני מקווה, כי אני רואה את זה בחוץ, שדווקא המצב הקיצוני של קושי הוא מצריך ממני להיות יותר קיים, כפול.
כן.
ולעשות, ליצור חומרים או להביא החוצה לקהל או לאנשים, דברים שהם ייתנו להם לנשום בין לבין, כי אין הרבה זמן לנשום.
כן.
בבין לבין. אז כשאני מדבר עליי רגע במובן הזה, אז נקרא לזה במובן היצירתי וההבנה אולי מי אני בעולם ומה המשמעות שלי, אז אני הרבה יותר קיים. זו התחושה.
אתה מרגיש שזה כאילו מניע אותך ליצור יותר או...
חד משמעית.
נגיד לך, אני בהתחלה, שבועיים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, זה היה פעם ראשונה בחיים שהבנתי מה זה כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, כי אף פעם לא היה לי בעיה ליצור. כלומר, אף פעם לא יודע, לא התעסקתי אף פעם בלי אישית. כלומר, מחסומי כתיבה או כאלה, כשרציתי יצרתי כאילו, ודווקא בתקופה הראשונה, הייתי בסוג של הלם, ולא לא, לא, לא שמעתי מוזיקה, לא עניין אותי מוזיקה, אבל אחרי זה קרה לי, דווקא אני יכול להזדהות עם מה שאמרת, משהו הפוך, פתאום זה דרבן אותי, והעיץ בי, ליצור ולייצר, זה היה ככה גם אצלך?
אני אגיד את זה ככה, השריר שלי של כתיבה ושל יצירה הוא משהו שנקרא לזה בעבר הרחוק יחסית, שאני מדבר מילדות, הוא היה בגדר נס, לא יודע איך להסביר את זה עבורי. זאת אומרת שהדבר הזה בא לך מלמעלה שאי אפשר להסביר אותו, ופתאום נכתב שיר, ותמיד זה היה איזה מין אירוע נורא מהיר כזה, שכאילו כל הקסם נופל עליי בבת אחת. ועם השנים, התפתח אצלי איזשהו מקום, גם עם איזו הבנה שהדבר הזה הוא לא נגיש כמו שהוא היה בילדות, שהיצירה נופלת עליך ככה, אז פיתחתי אצלי וחיפשתי המון כלים ומקומות לאיך אני יוצר בזמנים שאין בהם גם השראה. ויותר מזה, אני חושב שגם זה קטע להגיד את זה, אבל יש כל כך הרבה, אנחנו בתור אומנים, אני חושב שגם אתה, ושיש את המקום הזה של אנחנו מתבחבשים בלי סוף בתוך עצמנו, בתוך היצירה, בתוך המחשבות של מה יהיה יפה, יפה פה כינורות, יהיה יפה פה ביט כזה, יהיה בטח. איזה השיר הזה, אולי כאילו אנחנו חיים את זה, אז אני מרגיש שלאורך השנים יש לי אקסטרות. וזאת אומרת שגם אם אין את ההשראה, פתאום יש איזה בום על החיים, ניתן דוגמה לדבר הזה, שכאילו הרי מה עשינו בכמה חודשים הראשונים של המלחמה? לא הוצאנו שירים, גם הוצאנו, אבל זה לא, המשמעות לא הייתה שם, המשמעות הייתה באיפה צריכים אותנו, ואיפה אנחנו מנגנים ואיפה אנחנו שרים לאנשים שצריכים את זה פיזית כמו אוכל.
בטח.
ומצאתי את עצמי מגיע למקומות אני לא מגיע לקהל שלי, לא מגיע לקהל שלי, ואני צריך להשתמש בכל הכישורים שלי, לצאת מהקפיצות שלי, של אני עושה רק את האומנות שלי, ופתאום הייתי צריך להשתמש בעצמי כמוזיקאי, שאני כמו, במובן הטוב של המילה, ליצן חצר, שצריך להביא איזושהי אווירה. הדבר הזה מאוד, אז בסופו של דבר מה שאני בא להגיד, שגם אם אין את היצירה, מאוד אישית של אני כאמן יוצר, יש המון חוזק גם ל, אני מביא משהו שהוא לאו דווקא אני.
כן.
וזה
גם, יותר רחב, כאילו
יותר רחב, אני מוזיקה. זה לא אני אביב בחר, אני מוזיקה.
שזה המקום הטבעי.
זה המקום הטבעי שצריך להיזכר פה פעם בשנה. כן.
כן, לגמרי פעם בשנה. אתה זוכר את כאילו שיר הראשון שכתבת? איך התגלגלת בכלל?
זה מה שנקרא, זה היה חזק ממני. אני כאילו, נספר את הסיפורים המצחיקים שלי, של המשפחתיים. אני בכלל הייתי ספורטאי, ספורטאי או ספורטאי, איך אומרים? מה זה משנה?
נברר בהמשך.
כן. אז אני בכלל הייתי, למאזינים שהיו בשוק, אני הייתי בתור התחלה סייפן.
וואו.
אלוף מתי אשר בסייף, חברים, שמתי אשר כולם הרבה מפונים שם גם עכשיו, אבל הייתי אלוף מתי אשר בסייף. אחר כך הייתי אלוף קריית מוצקין בטניס, לא ידעת את זה.
לא, לגמרי, לא ראיתי את
זה. עכשיו, זה דברים, כאילו, זה מין דברים כאלה שקורים בקיבוצים, יש חוגים. אתה הולך לחוגים, פתאום אתה מוצא את עצמך מתחרה, אתה יודע, הייתי בריון, הייתי זה, לא מוזיקאי כזה. מפה לשם.
איזה גילאים? אנחנו מדברים.
אני לא זוכר בבהירות, אני יודע שהסייף היה לפני הטניס, נראה לי הסייף זה היה גיל 12 כזה, אפילו לפני, אפילו לפני. בוא נגיד, נתחיל מהסוף, מגיל 14-15 כבר ממש הייתי במוזיקה וזה היה כל עולמי, ושום דבר אחר לא עניין אותי. אבל הנגינה התחילה כבר, יחס תוך כדי הדברים האחרים, התחילה בגיל מוקדם מאוד, בגיל 9. 10. למה? כי אח שלי, כמו שיש חוגים כאלה וכאלה, הלך ללמוד גיטרה.
אח הגדול.
אח הגדול הלך ללמוד גיטרה. מה הוא קיבל לבר מצווה? קיבל פנדר חשמלית לבנה מדהימה, יד היום אצלי. וישנו במיטת קומותיים, בחדר, בקיבוץ, אצל ההורים. והוא אח מאוד חכם, הוא כאילו היה שם את הגיטרה, הוא היה למיטה למעלה במיטת קומותיים, והוא היה שם, כמו בסרטים, שם שערה על המיתרים. תולש שערה ושם אותה למעלה.
כדי לדעת אם...
לדעת אם ניגנתי.
אוקיי.
וניגנתי. הייתי מקופקף, מה שנקרא. והוא היה מספיק רגיש וחכם כדי לזהות אחרי פעמיים כאלה שהוא קפקף אותי, שיש איזשהו רצון ותשוקה ואולי איזה כישרון. ואז עוד לפני שהוא התחיל להראות לי, בזמן שעוד הייתי גונב את הגיטרה ממנו, אני זוכר שהייתי יושב, זה חשמלית, אין לה טבע תעודה. שם את הראש ככה צמוד על הגיטרה, ופורט רק על המיתרים שנשמעים טוב ביחד, המיתר בס והמיתרים למטה, ועל המיתר הכי גבוה למטה, מזיז את האצבע, על צלילים מעניינים, ושעות יושב. וברגע שהוא קלט את זה, אז הוא אמר, טוב, אני אלמד אותך שני אקורדים. לימד אותי אקורד EM ו-AM, שזה הבייסיק של הגיטרה.
The best.
ובאותו יום כתבתי שיר.
אקורדים אהובים על ה-AM.
בדיוק.
הם גם הקלים כאלה.
EM זה, על זה הם יוסי לוי, הנגן האגדי מרימון, הוא אמר לי, שעוד הייתי שם, הוא אמר לי, אי אפשר לבסס קריירה על E מינור. ואני קצת מוכיח שכן אפשר. אבל אני אומר שכאילו מה שקרה, שאני יודע שהדבר הזה הוא העולם שלי, הוא כל כך גדול ממני, המוזיקה והכתיבה, כי ביום שהוא הראה לי את השני אקורדים האלה, כבר כתבתי שיר. אני זוכר אותו עד היום, לא משהו. אבל שיר. זהו, ומאז כאילו נהיה, אתה יודע, אפשר, ברגע ש- you dive in, אין לך אופציה לחזור.
לי זה היה לי סיפור דומה, פשוט עם אורגן, שקנו ללאון.
קסיו?
לא, אורגן איטלקי, אלגם קראו לזה, עם כפתורים כאלה גדולים, וינטג'. בבוא הימים שברתי את כל הכפתורים, כדי לשים עליו איזה ימה כזה שקנו לי. אחרי זה הבנתי שהאורגן הזה שווה היום כמה עשרות אלפי שקלים. לא, זרקתי אותו. אבל כן, זה התחיל מהמתנה שהוא קיבל, וגם התחלתי פשוט לכתוב שירים, לימדתי את עצמי איזה ארבע אקורדים.
אמן.
ואז תוך כדי גם קלטתי שזה הדבר שהכי מעניין אותי, וגם זה נהיה כאילו אני מול העולם, כלומר, היה לי מה להשמיע לבנות, או היה לי איך להתבלט בזה, וגם כאילו... לחקור את העולם בסוף דרך הדבר הזה, דרך השירים והמוזיקה.
אני חושב שיש בזה משהו שהוא...
אתה למדת אחרי, כאילו, בצורה מסודרת?
כאילו היה ניסיונות, אבל, וגם הם היו מאוד מאוד מוצלחים, אבל אני יש לי קטע ש... אתה יודע, אני מאמין שיש לא מעט כמוני, שהמערכת הלימודים הרגילה לא מתיישבת אליהם בשום צורה.
כן.
ו... בתור התחלה היה את המגמה, למדתי בבית ספר בצפון ברמת יוחנן, ואז בבית ספר יגור. בבית ספר יגור יש מגמת מוזיקה ג'אז מאוד מפותחת. עכשיו הגעתי לשם, כביכול התקבלתי, כי כאילו הייתי בבית ספר, כישרון היה לי, אבל היה שם כאלה מפלצות, שעד היום הם נגני ג'אז בכל העולם, טורפים כאלה.
כן.
ואני יודע לעשות מה שאני יודע, מה, אני עושה את זה כולי בתשוקה בדבר, אבל אין לי, אני לא קורא עד היום, תווים, ואני לא... אתה יודע, אני עובד רק מטקט ורק מתשוקה. גם אם פיתחתי את עצמי, עדיין לא הגעתי לרמות של כאלה. אז תמיד נתלשתי קצת החוצה בתוך המסגרות האלה, אבל אני חייב להגיד שהתלישות החוצה עשתה לי הפוך על הפוך. זאת אומרת, מין גישה של, זה לא מתקבל בצורה הפורמלית, אני אמציא את עצמי מהצד. וזה משהו שאני גם תמיד, אני עושה את הסדנאות שלי של הכתיבה והלחנה, שזה רץ כבר כמה שנים, ויש כאילו משפט שאני חוזר שם הרבה, על העניין הזה ש... ואני לא שולל את הגישה, אבל המון בתי ספר, שגם לדוגמה שהייתי, ועם המון אהבה גם לזה, לרימון לדוגמה, שזה משהו שעושים גם לא רק ברימון, בברקלי וכל מקומות, כל המקומות האלה, ששולחים אותך ללמוד משהו של מישהו אחר, לך... תוציא את הסולו, המטורף הזה של צ'רלי פארקר, ג'אזיסט, סקסופוניסט מטורף. וניסיתי את זה פעם וחצי בחיי, ומרטתי את השערות מרוב ייאוש, אבל לעומת זאת מה שכן הדליק אותי, זה לשמוע איזה משהו שמעיף לי את המוח, ואז מה שקורה, אני לא יכול לעשות שום דבר אחר מלנסות לנגן כמו.
כן.
וככה אני לומד. זאת אומרת, אני לא לומד מלעשות מה שהוא עשה, אני לומד את הווייב שהבן אדם הזה מייצר, ואני חייב לנסות להביא משהו דומה, בעצמי.
כן.
עם צלילים משלי, עם אווירה משלי. והדבר הזה נהיה כבר איזה מין שיטה שלי כזאת, וזה, אני חושב שזה פיתח לי את המקום הזה של צבע אישי, של עולם שלי שהוא חד משמעית שלי, כאילו אני מקווה, אני לא יודע, אבל כן, זה... עובד להיות אופזר.
כן, כן.
לפעמים.
אני יכול להתחבר לזה לגמרי. אני בגיל 16 פגשתי מורה בשם שאול בן אמיתי, הוא אבא של אדם.
כן.
אדם בן אמיתי, שאנחנו מכירים.
שהוא גיטריסט.
כן. ואני עד אז למדתי פסנתר, וקראתי תווים, ואקורדים, וניגנתי יצירות כאלה, בין קלאסיות לבין מתי קספי וכאלה. כן, והוא, שהגעתי אליו לתל אביב, הגעתי מאשדוד, הוא קלט אותי, ושאל אותי, מה אתה רוצה להיות, נגן בקונסרבטוריום? אמרתי לו, לא, אני רוצה רוק אנד רול, פינק פלויד, לייצר יצירות, פשוט זרק אותי מהתווים.
חשבתי זרק אותך מהשיעור.
לא, זרק אותי מהתווים, והתחלנו, רוב השיעורים, שמענו תקליטים, וניתחנו, וחיפשנו דברים, אני מתחבר הרבה למקום הזה של הסלף...
חובה, שמע, אני היה לי מורה. למידה. כאילו, שוב, זה עוד אחד מהמורים, שזה עוד דוגמה קלאסית לאיך לעבוד, איך אני עבדתי בתוך הסיטואציות, היה לי מורה באדר בחיפה, שאבא שלי החמוד הזה, סיפרתי את זה לא מזמן באיזשהו פוסט, זה קיבוץ. אתה יודע, כן. הקיבוץ של שנות ה-90, לא היה מכונית לכל אחד, היה לוח סידור בחדר אוכל, שאתה בא ורושם, ביום שלישי, מנחם בחר, לוקח את האוטו לשעה וחצי. אז אבא שלי, החמוד הזה, היה לוקח אותי פעם בשבוע לשיעור באדר, אצל מורה לגיטרה, ג'אז, בשם אורן פרנק, שהוא היה בן אדם מאוד מיוחד, והוא באמת ניסה ללמד אותי סטנדרטים, מה שנקרא, קטעים של ג'אז מטורפים כאלה, ורימיתי במשך שנה, שאני מסתכל על הדף תווים, ואין לי מושג מה אני עושה, אבל מזיכרון, ותמיד אני זוכר כאילו שהיה שם רגע, שקניתי מכשיר הקלטה. עכשיו הייתי בן 14, 15, אפילו, אני לא זוכר. ובאתי אליו ואמרתי לו, בוא נעשה, אני רוצה להקליט ושנעשה סולואים. ואני זוכר שהוא התרגש, ואמר לי, כאילו זה היה בזמן אמת, הוא אמר לי, זה עוד לא היה לי, וזה מה שאני מבסוט ממך, שכאילו אף אחד לא בא בקטע של אני רוצה להתבטא. רוצים ללמוד, אף אחד לא רוצה לעשות סולואים עכשיו וזה. ולמדתי ממנו המון במובן הזה של כאילו, סתם היה לו קטע לדוגמה שמתחילים לנגן, והוא היה בא אליי בכל פעם שמתחילים, ומוריד לי מילימטר במגבר חשמלית. מוריד לי. כאילו, מאזן אותי למקום של תקשיב, תהיה בדבר. אחרי שנים, פגשתי מישהי חברה, לא ידעתי שהיא למדה אצלו, היא סיפרה לי אחרי 20 שנה, לא מזמן, היא אמרה לי, פגשתי את אורן פרנק, אמרתי לו, שהזכרתי לו שלמדת אצלו פעם, כי דיברנו על זה, אז הוא אמר לה, בטח, אביב בחר, התלמיד הכי מוכשר והכי עצלן שלי. אז כאילו, אני יודע עד היום שאתה יודע, היה לי דרך כנראה, דרך מאוד הזויה, אבל דרך.
ואיך זה, אתה יודע, איך זה התגלגל למקום מקצועי? בסוף היום הרי זה המקצוע שלך, אתה מתפרנס מזה, ואנחנו גם ידוע, אנשים שהם נולדים עם נטיות אומנותיות, זה ידוע כאילו המסך פחדים הזה ששמים להם, אוקיי, אבל אתה צריך גם עבודה, שיש לזה הרבה הכשר במציאות, אוקיי? הרבה אומרים, תשמע, אבל אתה צריך למצוא עבודה אמיתית מתישהו.
בדיוק.
במיוחד בארץ. זה היה אצלך, איך התמודדת עם הדבר הזה?
לקח לי לא מעט זמן, אתה יודע, אני חושב שכבר מגיל הידיעה, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, כן הגיע מגיל מאוד מוקדם, אני זוכר את זה עם המראה בחדר, שאני יושב ומנגן למראה, ואני כאילו מדמיין את ההופעות ומדמיין הכל.
כן.
אני חושב שלקח לי אשכרה, בוא נגיד, יותר מעשור, מגיל מוקדם, למרות שבימינו אמנים מתגלים בגיל 13 כבר ונעים.
כן, בטח.
מפלצות טיק טוק.
כן, בגיל 15, אם אין לך קסריה, מסתכלים עליך כאילו, בוא נה.
כן. זה לגמרי, זה הופעה באוזן, סטפ הבא קיסריה. אז איפה הייתי? מה שהיה, זה שזה התבשל אצלי די לאט, ובוא נגיד את זה ככה, אני גם לא גדלתי במרכז, אני גדלתי בגליל שהוא עוד היה מאוד מאוד יחסית מנותק, זאת אומרת, גדלתי בקיבוץ, ושגעתי לכיתה י' א', הבנתי שהמסגרות האלה פשוט לא שהן יעילות לי, הן אפילו מזיקות לי, כי אני רוצה לטרוף את העולם ומוזיקה ועניינים, ויש איזה קיבעון. ואני חושב שכאילו אחר כך אני אספר רגע מה עברתי, שכאילו יצאתי מהבית ספר ומהלימודים לחווה בגליל, חלב עם הרוח.
חלב עם הרוח.
כן, okay. והתנדבתי, אתה יודע, וגם לא הגעתי לשם מתוך איזשהו, שזה משהו שאני מאמין שהרבה הזדהו, אני לא יודע כמה צעירים שומעים את זה, אבל יש את הדיבור הזה של מה לעשות בגיל הזה ומה לבחור. אני זוכר את זה עם עצמי שלא בחרתי, זרמתי. והרגיש לי מה נכון ומה לא, והלכתי עם דברים, ופתאום מצאתי את עצמי, בעקבות בת זוג שהתחילה להיות לי מיוטפת, מהמקום הזה, שאמרה לי, יש את החווה הזאת, הסתדר לי, כי בדיוק הדברים הלכו לשם, פתאום מצאתי את עצמי, נמצא בחווה שאין בה חשמל אפילו, יש בה עזים שאתה צריך לחלוב בחמש בבוקר, ואתה מתחיל בחמש בבוקר, בשבע בערב אתה כבר נרדם מעייפות, כאילו. מין התעללות מבורכת כזאת, כי אתה מקבל מזה כלים מדהימים לחיים. והמקום של המוזיקה מאוד מאוד התבשל אצלי, והחלום להיות מוזיקאי עובד מאוד התבשל, אבל הייתי כל כך אאוט, דמיינתי את החלומות הכי גדולים, אבל אני נמצא באיזה חור בצפון ש... ואני חושב ש... אני אגיד פה משהו שלא סיפרתי אף פעם, אבל משהו נורא נורא, אני מקווה שהוא ישמע את זה, ש... הייתי ביוטפת, איזו תקופה, וכבר ניסיתי לעשות אלבום שלי שנגנז עם חבר מאוד טוב שהיה לו אולפן בתל אביב, ואני זוכר ששי בן צור חזר מהודו, אחרי שהדבר שלו כבר התחיל להיות מוכר,
אוקיי.
ועבר לגור בהררית, שזה ליד יוטפת.
נכון.
ואני זוכר את האנרגיה של הבן אדם, שהוא דלוק על 300 קמש. הוא מדבר על זה, והוא הולך לשם, והוא רוצה לעשות טור פה, ויש לו רעיון כזה, ויש לו ככה. ואני הסתכלתי מהצד, ויש לך לפעמים את הנקודות הקטנות האלה של איזושהי קנאה, שהיא מזיזה אותך מהספוט שלך, ושולחת אותך לעשות דברים. ואני זוכר שהסתכלתי עליו, וקיבלתי את האנרגיה המטורפת של ה... כן. מה הרצון יכול לעשות, וקמתי ועשיתי. אתה יודע.
כן.
באיזשהו, כאילו איכשהו קרה, שטסתי להודו, חזרתי להודו,
כן.
בן אדם אחר עם רצונות מאוד גדולים, פגשתי את הדס קליינמן, התחלנו לעבוד, והתחלנו להופיע.
בהודו? לא.
לא בהודו, היא כתבה לי שהייתי בהודו הודעה, כי...
בעצם שי בן צור אישרה לך, קיבלת השראה ממנו.
קיבלתי.
לבן אדם שהולך בדרכו, כאילו.
יותר מזה, לבן אדם שלא רק, שזה מעניין, לא רק הרוח המוזיקלית מעיפה אותו קדימה, אלא... איך לבסס את זה למציאות.
אוקיי, זה מחובר ל...
מחובר.
מחובר לאדמה, ל...
אז ראיתי את זה קורה, ופתאום ראיתי מישהו שאשכרה הגיע מתוך עולם, והוא נמצא לידי בגליל, ואני רואה שהוא חי את זה בצורה חד משמעית. ומפה לשם, מה שקרה זה שהדס כתבה לי, זה עוד סיפור קטן, אבל אני הקלטתי שיר שלי שנקרא מטוס, שהוא גם יצא באלבום הראשון עם הדס,
נכון.
הקלטתי אותו כי היה פרויקט לחבר, הוא למד במכללת כנרת, סאונד. אז הפרויקט גמר שלהם שם היה להקליט שלושה שירים, של איזה אמן שהם מוצאים. אז הוא קרא לי, אמרנו שלושה שירים, ובסוף הקלטתי אצלו סקיצה של שיר אחד, ואמרתי לו ביי ביי, אני נוסע להודו, קניתי כרטיס. אז הוא נתקע עם הפרויקט הזה, לא היה לו מה לעשות. מפה לשם אני לא יודע אם הוא הגיש את הפרויקט או לא, אבל אחרי... רגע לפני הודו זה היה, כאילו, אז הוא אמר לי, שמע, עשיתי הורדה, עשיתי לזה, קצת הוספתי דברים ומיקסים, ניגנתי שם גיטרה וקופוז, והיה פתאום, הוא נורא מוכשר, אז הוא עשה משהו נורא יפה, ואני מדבר איתך על פעם כזה, שזה עוד היה מחוספס. עכשיו, זה סיפור מצחיק על התמימות הגלילית, ובכלל שלנו של כמה שנים זה אחורה, 13-14 שנה אחורה, שנורא התלהבתי מזה, עכשיו, בחיים לא העליתי כלום ליוטיוב וזה וככה, אז באתי לעוד חבר שהוא גאון מחשבים, כזה, ישבנו אצלו, עם כפכפים כזה, ואתה יודע, ואני אומר לו, תשמע, בא לי, יש לי את ההורדה, בא לי בסוף השיר, שיהיה מין דיבור כזה יפני. אז הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לגנוב לך מהיוטיוב, יש עכשיו יוטיוב, נחתוך לך נשים, אבל אני אומר לך, זה יוריד באיכות, הרבה. אמרתי לו, לא אכפת לי, תשים.
כן.
אז הוא שם, זה עוד הוריד באיכות. ואתה יודע, זה הפלאים של העולם הזה לפעמים, זה השיר שהדס פנתה אליי לגביו, ומתוך זה נהיינו, אתה יודע, בעבודה משותפת. וזהו, ואז כאילו התחיל המקום הזה, שתחלתי לקחת עצמי ברצינות, ואכלתי וישנתי ועשיתי הכל סביב הפרויקט
בעצם
הזה.
בעצם באלבום עם הדס.
כן.
הראשון, איך קראו לו? תזכיר לי.
מעט פשטות.
מעט פשטות, נכון.
כן.
כן, אני זוכר, הדס חברה יקרת של ענית, מוזיקאית גם מדהימה. אנחנו נפגשנו אז בשלומו ארצי, כאילו בהפקה של שלומו, זה היה הפעם הראשונה שפגשתי אותך, דסי ואותך.
לפה.
כן.
לאולפן, כאילו, לאולפן. נכון, אני זוכר את זה.
וזה היה, כן, זה היה רגע כזה מאוד מיוחד, האלבום שלכם, כי זה היה קצת גם out of the... זה לא התכתב עם שום דבר שקורה עכשיו במוזיקה.
זה מצחיק, אתה מבין כמה הייתי out, כי אני...
כן, אבל האוט לא הזה היה כאילו. לזה, ככה זה בלט, כאילו זה להיות. היה כל כך אוט שזה, אוקיי, זה בלט על פני דברים אחרים, ואני זוכר שזה יצר לעצמו קהילה סביב השירים, אני זוכר גם את הפליאה של הדס, כאילו אתה לא מאמין, אנשים באים להופעות שלנו כאלה, שזה לאט לאט...
לא, זה היה מאמן, כי באמת התחלנו את זה, זה משהו שהוא קצת מקביל למה שקורה היום באופן... זה כאילו נראה מאוד שונה, אבל מה שקורה ברשתות, שיש לך איזה אמן, סתם נגיד, אפרים, איך קוראים לו? לא אפרים, שאולוב.
ששון שאולוב.
סליחה, ששון שאולוב. שאני זוכר ששמעתי לזה רגע שמישהי ישמיע בגלגלץ, יש, אני מדבר על שנה אחורה או יותר, יש איזה מישהו שעשה איזה קאבר וזה, וזה מתפוצץ עכשיו בטיק טוק, כאילו הקהילתיות... שנוצרת סביב אומנים כאלה שבאים מהבית ועושים איזה משהו ופתאום נוצר קהל, אצלנו, אצלי ואצל הדס, לפני שהדברים הגיעו לרדיו, ומשם קיבלו עוד דרך, בנינו כבר קהלים בכל תל אביב ובכל הארץ של הופעות ביתיות, שזה היה פסיכי שאני מסתכל על זה עכשיו, אני הלכתי וקניתי 200 קריות בפשפשים, ואני הייתי הולך ומסדר את השטיחים ומסדר את הקריות, ועושה את העיצוב של הבמה, וכאילו... מאיזשהו מקום של מה זה, מה אתה עושה, כאילו, זה נורא מוזר בעולם לעשות דבר כזה. אז כאילו, ההייפ שנוצר בימינו מהטיקטוקים וכאלה, אנחנו יצרנו אותו ביפו, מה שנקרא. אז זה אותו כוח, אני מאמין.
בסוף קהילה זה קהילה, סביב השירים, אנשים מוצאים את דרכם.
לחלוטין, והם מפזרים את זה החוצה ו... וכמו שאנחנו רואים גם הרבה פעמים, הם מפזרים את זה גם בסופו של דבר לרדיו. אם הקהילה שלך מספיק חזקה, היא תשפיע גם על הגופים.
כן.
כן, אני מאמין בדרך הזאת מאוד.
אתה גם מנגן על הרבה כלים, כאילו, כלומר, על עוד, גיטרה, גיטרת ניילון, חשמלית, כפוז, כל מיני כלים כאלה. זהו, זה אותו דבר, כאילו? זה אותה... מאיפה המשיכה הזאת גם לעולם ה... יש, תשמע, יש במוזיקה שלך גם הרבה רוח, כאילו. יש תמיד איזה תדר נוסף, שאני שומע אותו בנגינה.
אוקיי.
ואני מכיר אותו גם קצת מ... אני, אתה יודע, הסתובבתי בעולם, כאילו, זה מקומות שהם תדרים כאלה של... יש אותם במזרח, לנגנים, כלומר, יש את המוזיקה, ויש איזה משהו נוסף. שהוא כמעט קדוש.
איך קוראים לזה באוכל? יש לזה שם, לתבלים הזה, אומאמי, אומאמי.
אומאמי, כן. יש איזה רוח נוספת, גם בשירים, אבל כלומר, בנגינה אפשר תמיד לשמוע את זה, בעיקר שאתה מנגן חופשי.
כן.
אתה מעלה גם הרבה קטעים באינסטגרם, של פשוט נגינה, ככה, בלי טיימליין.
זה הצלת חיי, אגב, כי זה גורם לי לשבת לנגן.
אז מה זה המקום הזה, כלומר, את החיבור הזה? כאילו, מבחינה רוחנית, כאילו, זה מחובר לשם? כמו שזה נשמע, כאילו, מה...
לא, זה מאוד מאוד מחובר, ויש בזה משהו שהוא... איך אני אסביר אותו? יש אומרים, נגיד, נגנים פרסים, של, אני מדבר על תרבות, שלא הרבה יודעים את זה, אבל המוזיקה הפרסית היא נורא 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 עתיקה, וכמו שיש את המוזיקה הקלאסית, אם אפשר לדמיין את המוזיקה הקלאסית, כמה היא כאילו מכובדת, ושיש את היצירות של בח, ויש את... יש שם עולם שהוא אפילו לפעמים עוקף את העולם הקלאסי המערבי, כי הוא כל כך, כל כך, כל כך מפותח, לא הרבה יודעים את זה, גם מבחינת המקם, שזה הסולמות שלהם ועניינים, ו... יש איזה דיבור כזה מאוד מתנשא של נגנים, אתה יודע, זה אוסטדים כאלה, נגנים רציניים, איראנים וזה, שהם אומרים שבן אדם הערבי ייקח לו רק 20 שנה, לפני שהוא מתחיל לנגן יפה, לסגל לעצמו את העדינות של דינמיקה עדינה על הכלי.
כן.
ואני חווה את זה על בשרי כבר שנים, אני באין סוף עבודה של עידון.
ואיפה נחשפת לזה, גיל, או ל...
איפה נכ...
לרזולוציות האלה, כלומר.
לרזולוציות, אני אגיד את זה ככה, שאני כאילו, אני גדלתי בבית, שאני בא אומנם מבית מזרחי, כאילו, אמא שלי עיראקית, יש 8 אחים.
אוקיי, לא רחוק.
לא רחוק. עיראקים, עיראקים, גם אתה יודע, לא מה... סליחה, אמא, אבל לא מהבגדד המכובדים, כפריים, אתה יודע. כפריים מכובדים. ומצד שני, אבא שלי זה המון המון, כאילו הצד של ההורים שלו, סבא וסבתא שלי, סבא רבא וכו, זה המון 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 דורות בארץ בצפת, ולפני זה הדיבור שזה טורקיה ובולגריה.
אוקיי.
אז מה שמפתיע, שזה גם לא מפתיע, כי אנחנו מין, היה, יש משהו מאוד ישראלי שהיה בשנים של העבר, שמאוד ביטלו קצת את המוזיקה הזאת. אני גדלתי בבית של אריק סיני ואריק איינשטיין וזה, ושקצת התבגרתי עוד יותר של ניל יאנג ובוב דילן, ואתה יודע.
אבל בלי מוזיקה עיראקית במטבח.
לא, ממש לא, ממש לא. גם קיבוץ, איפה, תשמע, מוזיקה עיראקית במטבח, יהיה ישיבה ביום שבת בצהריים וזה, אז... המעבר לדבר הזה הגיע שהגעתי ליוטפת, שזה בגליל, שזה כמו כל מקום בארץ היום, הוא יותר מוכר ויותר אנשים חיים את החיים של ימינו וזה, אבל אז עוד היה בזה משהו שהוא כאילו אנשים שמאוד מנסים לחיות את החיים העתיקים, אם זה מבחינת לשבת ליד אש כל ערב ובתים הכי גליליים כאלה וחיים בתוך יער כאילו, וזה גם היה בהיבט הרוחני של מוזיקה שמביאים אותה ממקומות שיש בהם רוח. הרי המוזיקה הפרסית והטורקית, יש בה המון המון רוח, גם יש שם אזורים של מוזיקה סופית, לדוגמה.
כן.
דברים שההתעמקות שלהם זה איך להביא את כל הרוח בתוך המוזיקה. ושם נחשפתי לזה. יש שם עד היום הרכב שנקרא דיוואן סאז, שהצטרפתי אליו איזשהו שלב של... מלא נגנים שמנגנים כלי שנקרא בגלמה או סאז מטורקיה, ומנגנים מוזיקה משם, שגם היו כמה טורקים בארץ ששמעו את זה ולא האמינו שאשכרה זה מה שאנחנו עושים. ואני חושב שמהטבע שלי אני תמיד נמשכתי לשני דברים, אם יש את המוזיקה הקלאסית של מקומות, לטורקים הרי יש מה שנקרא מוזיקה עותמנית, שזה כמו המוזיקה הקלאסית שלהם. אני נמשכתי למוזיקה הדתית והמוזיקה של הפולקלור. של הכפרים.
כן.
וכל הזמן חיפשתי שם, אתה יודע, דבר ראשון, כמה דברים מצחיקים. אם סאז, זה כלי שמנגנים, זה כלי, אני אסביר רגע לחבר, זה כלי כאילו, כלי פריטה, שיש לו צוואר ארוך, ושבע מיתרים, ומנגנים עליו עם מפרט. ואני כאילו אוטומטית, מגלל שהגעתי מגיטרה, חיפשתי איך לעבוד עם, עם אצבעות, עם ציפורניים. אז חיפשתי, למזלי הרב גם יוטיוב התחיל להיות חבר בשנים האלה, וגיליתי כל מיני וריאציות של כלים שכן בהם, יש בהם את הדבר הזה. אז גיליתי את הקופוז, שאני מנגן בהמון מהדברים שלי גם בהופעות שלי, שזה כלי כמו הסאז, רק שהוא שלושה מיתרים בודדים, ומנגנים עם ציפורניים, ונורא נורא מיוחד. ואז הגעתי לעוד כלי מאיראן שנקרא טנבור, וכאילו תמיד חיפשתי איפה העומק הכי גבוה שאפשר למצוא.
כן.
עדיין, אני מחפש.
כן, זאת עבודה ממש מדיטטיבית, לנגן עליהם.
מאוד, כן.
וחוץ מזה, יש לך גם את, את העולם הזה בעצם של הסדנאות שאתה מעביר. מה בעצם לומדים שם, דרכך? כתיבה, הלחנה, מוזיקה, השראה, כאילו... איך היית ממקד את זה?
כן, אתה יודע. יש כאילו, אני יודע שגם חברים מאוד טובים גם עושים את הדבר הזה, אתה יודע, כמו גיא, כמו יעל לדוגמה.
כן.
יש כל מיני אנשים שאני בתקשורת איתם גם שמעבירים את זה, וזה עולם מעניין מאוד, כי בסופו של דבר, אני היה לי איזושהי חוסר נעימות מאוד גדולה להתחיל עם זה.
בתור, להיות מורה פתאום.
גם להיות מורה וגם להכריז על עצמי כמישהו שיש לו, מחזיק בתורת הסוד של איך כותבים שירים. אני לא יודע איך כותבים שירים, זה נס בעולם. כאילו, מה זה להצהיר על זה? אתה מצהיר על זה, זה נעלם לך מהידיים. וכאילו, המשפט הראשון שלי, שיש את הסיבוב כזה שמכירים, שמות, יש לי סדנאות של 10 אנשים כל פעם, אז אני אומר להם, קוראים לסדנה הזאת סדנת כתיבה והלחנה, כתיבה והלחנת שירים, אבל אי אפשר ללמד כתיבה והלחנת שירים. זה לא יקרה. בואו נתחיל מזה. כאילו, מה שקורה בסדנאות האלה, שזה, אני חושב, אם רציתי או לא רציתי, זה בעקבות מחקר מקיף שלי, על עצמי, על מה שהתחלנו פה בפודקאסט בהתחלה, על מה עושים שההשראה לא דופקת לך בדלת.
כן.
ועל המקום שאני, מה שקרה לי שבגיל מסוים, ספציפית, אני זוכר את הרגע שהבנתי שאני חייב לעבוד. אני חייב, אני אסביר את זה ככה, שאני מדמיין את זה כמו איזה משהו שהוא כמו נס, כמו שאמרנו, והוא נראה כמו איזה גלגל כזה. שהוא צריך איזושהי התנאה, אלא אם הוא מתניע מעצמו, שפתאום אתה כותב שיר בטירוף, אבל שכדי להניע אותו, שהוא יהיה יציב, אתה צריך לבוא אליו מפה, ומפה, ומפה, ומשם, וכל פעם מכיוון אחר, ולהדליק אותו, עד שהוא יתחיל להסתובב בשבילך. ומה שקורה בסדנאות, זה אני מחפש איתם, עוד צדדים ועוד דרכים שהם לא מכירים בעצמם, וגם שאני לא מכיר בעצמי, שלגשת לזה מאיזושהי פינה אחרת. אתה יודע, איך להעיר את המקום הזה אם הוא לא מתעורר לבד. וזה פלאים, זה פשוט מדהים לראות שיותר מהכל ברגע שאנשים מורידים מעצמם איזושהי הסתכלות על עצמם ביקורתית נורא, של מה יפה לי ומה לא, זה אני לא ישמיע כי זה לא טוב, זה אני בכלל לא מתקדם, לא מתקרב לכתוב את השיר הזה כי זה לא אני, אז ברגע שמצליחים לשחרר איזושהי חשיבות עצמית ואיזושהי מחשבה של שוב, מה יפה לי ומה לא, איך אני נראה טוב, איך אני נשמע טוב, ופשוט עושים, הדבר מתגלגל מעצמו ויוצאים פלאים.
כן. כן, ביקורתיות היא כותל מספר אחד של יצירתיות, אחד כאילו משמעית. בכל... אני רואה את העולמות היצירתיים כמעט בכל דבר, כלומר, אני מכיר, הרבה פעמים שאומרים יצירתיות, ואנחנו חושבים על אנשים שכותבים שירים, ציירים, כן. שגרים באיזה דירת גג, אבל אתה יודע, יצירתיות זה גם בנדלן, כלומר, לקחת שטח ריק ולהפוך אותו לשכונה, אתה צריך כמויות גדולות מאוד של קודם כל יצירתיות ותעוזה.
יותר מהכל.
כן, כמעט בכל דבר בחיים, כלומר, היצירתיות היא חתיכת מנוע לכל דבר, כל דבר שקורה פה בעולם, כאילו, כולו, אנחנו חיים באיזה נס יצירתי כזה, שהוא...
כן, גם יותר מזה, כאילו, אם אני מחזק את מה שאתה אומר, יש איזו נטייה לחשוב שיש סדר ברור לדברים. שאתה בא לעשות פרויקט, שאתה בא לעשות, אתה גם חווה את זה, אני בטוח בתור מפיק, שיש איזשהו רעיון, כמה פעמים קרה לנו כבר, שאתה מתחיל איזשהו משהו, והוא הגיע לאיזשהו קצה כל כך שונה מאיפה שהתחלת אותו.
זה כל הכיף.
זה כל הכיף, וכאילו המקום היצירתי הזה, אני הרבה פעמים, שממש לימדתי את זה עם עצמי, ואני חייב להגיד גם, מידס למדתי את זה הרבה בזמנו, כי ברגע שאתה צמד, אתה לומד, אני יכול, ברגע שיש לי משהו, אני מתקתק, כאילו יש לי רעיון, כן. אני יכול לטוס קדימה שזה יהיה גמור תוך 10 דקות, לפי כל מה שאני יודע לעשות, ת, 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 ת. ולמדתי עם הזמן, מה קורה אם אני עוצר שנייה את השצף של גניבת הסיטואציה, ונותן לשתיקה בחדר לגרום לדברים לקרות. נותן למישהו אחר את הביטחון להציע את הרעיון שלו, כאילו יש לי איזה מין תפיסה כזאת שאני תמיד אומר גם שעובדים בחזרות וכאלה. אני קודם כל לא אומר כלום. נכנסים לחזרה. בראש שלי ככה אני בנוי, יש לי כבר את כל התפקידים לכל הנגנים. אבל אני אכנס ואני אשחק אותה קצת. אני לא יודע כלום. למה? כי אני לא רוצה שיהיה להם לרגע את התחושה שהם לא יכולים להתבטא. כן. והרבה פעמים הביטוי שלהם, רוב הפעמים, ינצח את הרעיון המקורי שלי.
כן.
מבין?
כן, בטח.
כשאני לא מתערב להם, שאני לא מכווין אותם, אני נותן להם להיות שנייה אפילו בבלבלה של מה אני אעשה, אני לא יודע, עד שיוצא להם רעיון טוב. זה למדתי, כי אני מאוד שתלטן בטבעי, בדברים האלה.
כן. אני הרבה פעמים בהפקה מוזיקלית, התפקיד שלי זה לזקק את הכישרון מהנגנים. עכשיו, יש לי כמה שיטות, כאילו, שיטה אחת זה בעצם להכתיב להם מה לנגן וזה, אבל אני... לא יודע, לא סובל את זה, כלומר, it's not my way.
בגלל זה כזה כיף לי לבוא אליך להקליט, כי זה הכי כיף. כן.
והרעיון תמיד, גם ביצירתיות, זה לייצר איזה מרחב. אני הרי שנים, אני לא למדתי אף פעם כלום, כאילו ממש, עזבתי את הבית ספר בגיל 16.
ותראה, יש לך פודקאסט.
כן, יש לי פודקאסט כאילו. אני היום, אתה יודע, אני מרצה ברימון, אני יושב באקום, אני אחרי הפקות של דברים, ושאני עדיין, כאילו, בהרגשה הפנימית שלי, אני כאילו, תשמע, תנו לי צ'אנס, אני אראה לכם שאני יכול. אתה יודע, יש לי זה, אני עוד כאילו, עוד הילד מאשדוד. ואף פעם, וגם כשלמדתי, היו לי כמה ניסיונות בבית ספר לסאונד, וזה אחרי הצבא, באמת שהייתי תלמיד, אני חושב בין הגרועים בכיתה, אבל היינו 50 איש, אני חושב שאני היחידי שעובד במקצוע הזה, כאילו מתוך, זה היה לי כל מיני פאטרן כזה של רגע, מה קרה שם, איך יכול להיות שהיו תלמידים הרבה יותר משקיעים ממני וזה. ו...
זה ככה.
והם לא שרדו את הדבר הזה, כי יש בה, באומנות, יש, הוא גם מקצוע הישרדותי, לא רק ב... אנחנו חושבים על הישרדות, אנחנו חושבים על כלכלה, על זה.
שנקרא, אם אנשים היו יודעים כמה עוברים בתוך זה.
להמציא את עצמך כל פעם מחדש. אבל אני מתישהו, כאילו, הייתי בן 23, ודיברתי עם איזה חבר, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני אפגש במעשה. שזה היה לי כאילו, לא יודע,
מה זה במעשה?
לא יודע, כאילו, בוא נעשה, do it for real, תחלץ לדבר, בוא ניפגש במעשה. ואז אני כאילו אמרתי, אוקיי, אני פשוט יעשה, אני אעשה, יעשה, ואז אני אלמד תוך כדי שאני עושה, עד היום אני שם, כאילו, סוג של כזה, זה כמו נעשה ונשמע.
חד משמעי.
ובוא נתחיל בלעשות, ואז נראה איך זה, לאן זה מוביל אותנו, וככה אני מוצא את הדרך הכי נכונה, ומבחינתי, כאילו, להתקדם, וכשאני עכשיו מעביר הרצאות ברימון, אין לי הרבה מה להגיד להם, חוץ מ... אני יכול לסכם את זה במשהו אחד, פשוט תעשו, במקום לחשוב על זה, תעשו
ותנו
לזה להוביל אתכם.
כאילו, יש לי את ה... אני אראה איך זה עובד, שאני כאילו, יש במקצוע הזה כל כך הרבה רגעים של... שאתה מדמיין של הנה משהו קורה, שהוא הדבר, ולאו דווקא, ולאו דווקא, ולאו דווקא, ולא קורה, וזה בטח. וככה. עכשיו, אני יש לי תמיד מול העיניים שלי את הדבר הזה שקצת מחזיר אותי לפרופורציות, שאני מדמיין, אתה זוכר שהיה סופר מריו, את המשחק?
בטח, כן.
שאתה... כן, שאתה, אתה מתחיל עם ה... איך קוראים לזה, רמה ראשונה, ואתה נופל 10 פעמים, לא, איך אני לא עובר את הריבוע הזה, אני לא קופץ עליו, יש לי את המטבע לקחת, אתה לא מצליח, לא מצליח, ואז הבנת את השתיק. איכשהו.
כן.
ואז פתאום עובר שנה שאתה משחק בשטות הזאת, כאילו, ואז יש לך את רמה 7. אז כדי להגיע לרמה 7 שאותה אתה צריך לפתור, אתה, יאללה, אני אתקתק רגע את השש רמות הקודמות, תק, 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 תק. כן. עברת אותם, ואז אתה ברמה 7 מתמודד עם זה. אז אני אומר, יש בזה איזשהו משהו ש... ש... כאילו אתה כבר יודע להכיל את, ה, את הכישלונות הקטנים האלה, אפילו לא, לא קטנים לפעמים, אבל אתה כבר יודע שתצטרך לעבור אותם עוד כמה פעמים, בשביל שהדבר ראו, תצליח לטפל בו כראוי, הבא אחריו.
כן.
אז אתה כבר בתוך הלופ הזה, וזה מה שאני אומר על היצירתיות, שזה מקביל למקום היצירתי, הדבר הזה, כי זה תמיד יזרוק אותך להמציא את היציאה החדשה. אתה מבין? להביא אותה מאוד זווית, להביא אותה מאוד כיוון, ו... ואני חושב שבסופו של דבר זה הפתרון כדי להתקדם של כאילו, אם תחזור על המעשים שלך אחד לאחד, לא ישתנה. אתה חייב ברוך. כל הזמן לזוז.
כן.
וזה דבר מבורך, אני אוהב את זה.
היצירה תמיד קורית בהווה, ותמיד כאילו, ההמצאה תמצא אותך, אני לא חושב, אתה נדמה לה.
לגמרי.
היא תמצא אותך, אתה פשוט תמשיך ללכת בכל תחום, כלומר, רק שתעשה אותו בתשוקה ותלך איתו, בסוף ה... הדברים ימצאו אותך, ככה אנחנו מרגישים הרבה פעמים שהדברים נופלים עלינו, גילו, אני כתבתי את השיר הזה.
יותר מזה, אתה יודע, דברים מטורפים שקרו לי, זה קרה לי עם כמה, לא משנה שמות וזה, אבל זמרים בארץ, שכתבתי שיר, הייתי בהתרגשות מטורפת, שיר שאתה מרגיש שהוא נופל עליך מלמעלה, ולקחתי את הזמן עם ההוצאה שלו, לקחתי את הזמן, לקחתי את הזמן, וכל מיני דברים קרו, ופתאום, הוא מוציא את השיר הזה, בדרך שלו. המילים כמעט אותו דבר, ואני אומר, לא יכול להיות. הוא מוציא את השיר, עם השם של השיר אותו דבר, ופתאום משהו שם, האווירה, ההפקה דומה. אני אומר, לא יכול להיות.
נמאס לו לחכות לך, הוא פשוט...
עכשיו, איך... זה, השיר נמאס לו לחכות לי מלמעלה, וזה קרה לי לא פעם, כאילו הדבר הזה, שאתה אומר, לא יכול להיות. אני זוכר שקרה לי מישהו עם אלבום דבר כזה, שעשינו את האלבום השני שלי, של הדס ושלי, התמאמנו עד שהוא יצא, עד שהוא יצא, שבועיים לפני יצא אלבום של אמן שאני מאוד אוהב, ואמרתי, הצבע של האלבום הזה זה הצבע שלנו, זה מה שעשינו פה.
כן, אני מרגיש לא עולה לדברים גנוזים, אבל יש מלא שורות או כאלה שאני אומר, בוא נה, זאת שורה שלי, אבל אם אני הייתי, לא יודע, היא הייתה צריכה ליפול אצלי, אבל היא נפלה אצלו במקרה הזה, הוא כתף אותה בזמן, ולא הייתי...
זה ממש ככה, זה...
אני נרדמתי כאן בינתיים.
זה גם משהו שאני מדבר איתם בסדנאות, אני מגדיר, אתה יודע, איך שאני רואה את זה, אני מגדיר להם את זה ככה, שדבר ראשון, גם אם זה נשמע הדבר הכי תחון להגיד, או לא יודע איך נגדיר את זה, זה לא שלנו בשום צורה.
נכון.
זה כאילו אתה נכנס לאיזשהו חדר חשוך ומתחיל לחפש מאיפה לקחת, מה להחזיק, איפה הקומקום להרתיח כן. מים, אתה יודע, אתה מתחיל לחפש, ואני מדמיין את זה שיש איזושהי אנרגיה או איזשהו עולם שהוא האנרגיה הזאת של מוזיקה של דבר, ואתה...
לגמרי, תדרים.
אתה צריך... כמו שיש רואים את התדרים כאלה של זה, של פסקול, של וייב, אתה צריך טק להתחבר אליו רגע, ואז אתה נוסע איתו.
כן.
וזה ממש ממש ככה. ואתה יודע, שזה לא ככה, אז צריך לבדוק.
כן, לגמרי. תראה, בתקופה האחרונה גם הרבה, אני מדבר עם חברים, עם אומנים וזה, אנחנו הרבה כאילו... לצערנו, אבל אנחנו נקלענו למצב שאנחנו פתאום גם קולטים את הכוח של המוזיקה במובן, אתה יודע, הרפואי או הנפשי. וכמה דברים יש איזה יכולות יש למוזיקה מעבר לקטע הבידורי שגם הוא חשוב. אבל מה שקרה בשנה האחרונה, כל הבידור ככה זז החוצה. אחרי שהוא היה במיינסטרים בצורה חזקה ומסחרית
לפני המלחמה.
לפני המלחמה. ועכשיו, כלומר, אנשים מתחברים יותר, כאילו, מצורך כזה, לשירים עם איזה סיפור, עם איזה עומק, או משהו אפילו אולד סקול כזה שמחבר אותם.
נכון.
אתה חווה את זה? אתה רואה את הדבר הזה?
אני רואה את זה לא מהיום, אתה יודע, יש איזה משהו, פעם הייתי עובד עם, שעדס בני היה לנו מנהל שטיינר, עידן שטיינר, בן אדם מאוד מצחיק, כאילו, תמיד היה גם הרבה צחוקים וזה, וכאילו, זה לא דבר נעים להגיד, אבל כל פעם שהיה איזה משהו לא נעים בארץ, איזה רואה ביטחוני, אז הוא היה כותב, אקום, חברים, אקום, כאילו, כשירים שלנו, אתה יודע, יש להם, את הקובץ שלהם, היו. ו... יש משהו אחד על הארץ הזאת, שזה גם משהו שאמרתי מקודם, שהמצבים שבהם אתה יכול להרים פה לצערנו, להרים פה את הראש ולחשוב על פתיחות ועל אומנות ועל מקום שקט שממנו אפשר ליצור ולעשות, ומשהו סטנדרטי של כאילו, של, שיחזיק יותר משבוע בעולם,
כן.
לפני שמשהו נופל עליך, הוא מאוד מאוד לא טריוויאלי, ויותר מזה כאילו, אני רואה את זה שנים, כי אני עוקב גם מה קורה כאילו, הארץ הזאת היא בפיקים כל כך גבוהים בגלל הדבר הזה, שיש עכשיו מלחמה, אז האנרגיה היא כזאת, לרוב, עכשיו זה קצת מצב אחר, כי אנחנו חווים את הדבר הכי קשה שחווינו בחיים, לגמרי, אבל כאילו, מה שאני מכיר מהארץ הזאת, ש... המהירות שברגע שהמוזיקה הופכת להיות שמחה והכי פופית כזאת של, אתה יודע, משפטים קצרים וזה וככה, ויאללה, נעשה קצת כיף, צחוק עם מסיבות, המהירות בין המצב הזה למצב הזה, של פתאום יש מספיק לך שבוע אחד של אופוריה, של הכל זה, כבר הכל משתנה פה. הפלייליסטים משתנים, הכל משתנה, זה כל כך מהר.
זה חלק מהישראליות שלנו, אני חושב, חלק... לעבור מיום הזיכרון ליום עצמאות מ...
זה נפשית, זה כמו מניה דיפרסיה הדבר הזה, זה...
כן.
ואני קולט, אתה יודע, עם הבגרות, אני קולט שהדבר היחיד שמייצב אותי, מול כל רעשי העולם, זה להיות אני. זה לא אומר שלהיות אני זה להיות תקוע במקום, זה אומר שלהיות אני זה להבין איפה אני ממוקם מול הסיטואציה, ואני יוצר מהמקום הכי נכון שלי ואותנטי שלי כרגע, ולא נבהל, אוקיי? כן. לא נבהל משום סיטואציה. כי אתה יודע, אני מספר לעצמי איזשהו סיפור, שמה שאני עושה הוא נכון, והוא יגיע למי שהוא יגיע, מתי שהוא יגיע, יכול להיות שאני כן. לא יהיה פה כבר, דברים מסוימים, כן. לא בקטע כזה, אני אומר, יכול שאני בן 80 וזה וככה, אבל אני אומר...
גם מתים אתה ישו, אני לא מפחד מזה.
בדיוק. אבל שאתה לא יכול, זה כן, זה נקודה מאוד חזקה. אין לך מושג, לא יהיה לך מושג לעולם, מה הדבר שזרעת יגדל ממנו.
כן.
אתה לא יכול לדעת, ואתה יודע, סתם לדוגמה, את הסדנאות
אבל
שלי...
אבל יש לך איזה טראסט, בדבר עצמו, כאילו...
יש לי, זה. אני לא יודע מאיפה יש לי את הטראסט הזה, כי הייתי אמור לוותר כבר לפני 20 שנה, זה לא נורמלי, זה לחטוף לפעמים זפטות בראש, אתה אומר, כן. שחרר אחי, כאילו, לא... אבל זה טראסט שהוא כאילו, ואני אגיד אותו בלי להתבייש, הוא מאוד מאוד אמוני.
כן.
זה כאילו, זה האלוהים שלי, יש לי איזה קשר שאני מרגיש שהוא, שהוא החבר הכי טוב שלי, כן. שאני לא יכול להגדיר לך, אני לא דתי, אני לא זה, אבל יש לי איזה מילדות, כאילו איזה משהו איתו שאני מדבר איתו על זה, כאילו.
כן.
שזה הקטע שלי, זה הדבר שלי, תגבה אותי.
שומעים את זה בצלילים שלך, אמרתי לך.
יכול להיות.
את החיבור, את האנרגיה הזאת.
זה כאילו, כן, זה כאילו משהו שהוא, אני כאילו באיזושהי אמונה שמה שאני עושה הוא דבר נכון, וגם אם אני לא רואה לפעמים את הפרחים שלו גדלים תוך שבוע וחצי. אתה יודע, אני רואה את זה גם לפעמים בלייב. יש שירים שהם... שמבחינת המדיה והרדיו וכו, היה שקט תעשייתי שכאילו, לפעמים גם נפגעתי מאוד, אתה יודע, של לא יכול להיות, זה שיר שהוא טוב, אני יודע שהוא טוב, אני יודע את זה כאילו, ואז הוא הוכיח את עצמו מהקהל, והוא הוכיח את עצמו מסיבובים, שבסופו של דבר הוא גם מגיע לרדיו וכאלה, מתוך זה שהוא הוא קיים, הוא ימצא את הדרך שלו. אז... מעניין איך זה להיות אמן צעיר, אם הם חווים אותם דברים, או שאם העולם יותר אכזרי או יותר פשוט, בתחום הזה.
כן.
מעניין.
אני חושב שזה משהו אוניברסלי, זה לא קשור לגיל, כל אחד וה... נראה לי, והתפיסה שלו לגבי מוזיקה ויצירתיות, ואיך שהוא מתנהל איתה. אני גם יש לי מין אמונה כזאת חזקה מאוד, שכישרון סופו לנצח.
כן.
פעם היה לי, הייתי ממש אדוק בזה, והיה אכפת, היום פשוט לא אכפת לי, תן לי לעשות ואני משחרר,
ו-whatever will be, כן. שזה רואים עליך אגב.
פשוט בוא נעשה.
לא, זה משהו שאני גם לומד, וגם אני רואה שהוא קשור לבגרות.
כן.
אני כאילו באמת אומר, עד לפני כמה שנים, היה לי איזה מין משהו כזה של, הטוב, אתה יודע, זה של האגדות, שהטוב חייב לנצח.
כן.
העמדה הזאת. של כמו שלושת המוסקטרים כזה, הטוב חייב לנצח, כן. אתה יודע, וכאילו לא תשכנעו אותי, ולא זה, זה, וכאילו היום, זה מתחיל להתפתח, זה מהשנתיים האחרונות, הוא לא תמיד ינצח, הוא לא חייב לנצח, לפעמים יצליח לו שהוא ינצח, ואתה בתור יוצר, או בתור בן אדם, אין לך ברירה, אלא פשוט לזרום עם זה.
כן.
כי ברגע שאתה תתקע על איזשהו עיקרון, שזה ינצח עם איזשהו זה, אז אתה תחטוף את הכפות הרבה יותר חזק. ברגע שאתה אומר, הנה שיר ממש טוב, אמן והוא יצליח. ואתה יודע שגם, אתה יודע, כאילו, אתה כבר, הוא יוצא החוצה, ואתה כבר משחרר אותו בקטע של, תהנה, תעשה מה שאתה רוצה, אני עשיתי את שלי, כאילו.
שאלה איפה שמים את הנקודה של ההצלחה, כי אני בשנים האחרונות, הרבה פשוט, קדמתי אותה אליי, כלומר, אני קודם כל הצלחתי בזה שיצרתי את השיר הזה. אותה יצירה הזאת, אותה הפקה okay. הזאת, ואני מבסוט ממנה, אני מרגיש, אוקיי, אני הולך, אני לא מדבר, אני, אתה יודע, עשיתי את מה שיכולתי לתת, ואני גאה בזה, כן, אני רוצה להשמיע את זה לאחרים, רוצה שהם ישמעו, ואני כבר ניצחתי.
זה חלום
עכשיו שלי. עכשיו אני מחכה ונותן לזה, עכשיו לפעמים זה פוגש את העולם בחוץ, לפעמים זה לא, ואני, אין לי כבר, ברגע ששחררתי היה? אותו, שחררתי. כשהייתי צעיר היה איזה קטע של איך יכול להיות שלא מבינים את זה, ולא זה, לא הקדמתי את זמני וכאלה.
כן. אני משתחרר מזה, אני חייב להגיד. אני כן רואה את זה, אמרתי לך את זה, אני רואה את זה, כאילו זה, יש בך איזה משהו שהוא כאילו מאוד, איך אומרים, I look up to it, כאילו של, שאני רואה את המקום הזה אצלך.
אז תבוא יותר.
ברור. שהוא כאילו משוחרר מול הדבר הזה. עכשיו, אין מה לעשות, חווים בדבר הזה לפעמים... אני רואה את זה ככה, אני כאילו מחזיק, אני חזק מול זה, אני חזק, זה שיחה שלאו דווקא יכול להיות שהזדהו איתה הרבה, אבל היא לא נעימה לדבר עליה, אתה יודע, של אני בסדר, אני מחזיק, למזלי גם יש לי את, לא אמרנו אותו פה, את עמית סגי, המתוק הזה, המלאך, ש, שהוא כאילו...
דווקא בתקופה האחרונה אתה משחרר המון חומרים, ביחד, ביחד עם עמית, שהתחברתם, ויש פה,
המון,
שומעים את זה.
מתוך מקום,
שוב. הכפלתם את הקצב של
השחרור. הכפלנו את הקצב גם כי... כי זה מתוך ההבנה הזאת של אני לא מחכה לכלום.
כן.
זה מה שיש לי לתת לעולם, זה מה ש... זה הדרך שלי, זה מצחיק, זה קטע, כאילו, כי ראיתי עכשיו את פלוטניק מדבר את רביד, בשיר אחד בטלוויזיה, הם התחילו לעשות את זה בטלוויזיה, אז הוא, זה מצחיק שאנחנו מדברים, מדברים על פודקאסט בפודקאסט.
בטח, למה? אפשר לעשות פודקאסט שלם על פודקאסט.
לגמרי. אז שהוא אומר שם שכאילו יש משפט, אני לא זוכר מה בדיוק, אבל הוא אמר שהוא מכיר ממוזיקאים את המשפט של אני פה כדי לשמח אנשים ולרגש אותם ולעשות להם זה, והוא אמר,
לא מתחבר לזה.
זה לא עניין שלא מתחבר, הוא אמר, אני אף פעם לא היה לי את זה בקטע כזה, זה היה ריפוי לעצמי. ואומר, מתוך הריפוי לעצמי, כנראה שזה משליך על אחרים.
כן, ברור.
ומה זה הזדהית עם זה? כי כאילו, אומרים לי את זה הרבה, וגם זה משהו שאתה יודע, לקח לי שנים, תמיד כאילו היה לי נורא, נגיד היה לי נורא קשה הדבר הזה, שאני עושה הופעה, אני בזון שלי, אני כאילו באיזשהו מצב שהוא לאו דווקא אני של היום יום וזה וככה, זה כאילו עוד דמות. שעולה על הבמה, נותנת את כל הנשמה שלה לדבר הזה, מאוד מדייקת את הסיטואציה כדי שההופעה תהיה הכי זה, ואז כאילו אני יורד מהבמה ואנשים מספרים לי על מה הם עברו עם זה, ואיך המוזיקה שלהם משנה אותם, שלי משנה אותם ככה ועושה להם ככה ונתנה להם תקווה, ואני רוצה, קצת היה לי את זה, היום זה קצת משתנה של הם מדברים איתי ואני כאילו, מתי השיחה הזאת תיגמר, הם מדברים עם הבן אדם הלא נכון, שידברו עם ההוא על הבמה, לא איתי, כאילו. ויכול להיות שזה מהנקודה הזאת מאוד, של כאילו, יש בזה משהו נכון, אני לאו דווקא באתי, שזה בדיוק מה שרביד העלה שם, וחשבתי על זה הרבה, לא באתי כדי לרפא אותם, אותם, אותם. זה מין משהו עם עצמי, שזה ריפוי אינסופי שלי, של עצמי, ומסתבר שזה גם משהו שאני אומר בסדנות שלי הרבה, ככל שתכתבו, על עצמכם בצורה הכי אגואיסטית, ההזדהות מבחוץ תהיה הרבה יותר גבוהה.
כן.
אתה מבין?
כן, בטח, לגמרי. אתה כותב על עצמך ועל החיים שלך, ואז זה הופך להיות שיר על החיים של אחרים, ככה הם...
כאילו, לחלוטין, זה ככה.
זה יופי בדבר הזה, ובאמת לגבי כל מה שאמרנו, אתה יודע, סטיב ג'ובס אמר שאת הנקודות אפשר לספור רק לאחור, כלומר... אני חושב שכל התהליך שאתה עושה עכשיו, אנחנו עוד 5 שנים נסתכל אחורה, ונוכל לחבר את הנקודות, ולהבין רגע מה זה יצר, ומה...
כן.
טוב, אנחנו נסיים בנקודה האופטימית הזאת.
יפה, איך זה תקתק? כמה זמן היינו פה?
אנחנו זה תקתק, כן, זה אחד הארוכים.
הייתי בסדר? דיברתי...
היית בסדר גמור, ואני חושב שאתה צריך גם איזה פודקאסט משלך.
יאללה, אמן.
אנחנו גם הגענו לנקודה שרק התחלנו, כאילו...
גדול.
להגיע לעומקים, אבל היה כיף, אביב.
מה זה כיף? וגם יותר מזה כיף, ברגע ששמים לך מצלמה מול הפנים ומדברים, אין לנו ברירה, אנחנו חושבים, עיניים מול עיניים, אז פתאום מדברים.
כן, המצלמות פה הן סמויות, כאילו, okay. העניין. אבל היה תענוג, אביב, למדתי עוד משהו,
זה כיף להיות.
אנחנו נקבע לנו בקרוב איזה סשן במדבר, נלך ליצור קצת.
סגור.
שיהיה
בהצלחה. איזה כיף, בהצלחה.
תודה רבה.
תודה לכם.